כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים, פרק רביעי, פרק התרומה, בדף י"ט עמוד א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. לאחר שלמדנו אתמול במשנה בדף י"ח עמוד ב' בהלכה ד' מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, מה דין אדם שמקדיש את נכסיו סתם לבדק הבית והיו בהם בהמות? לפי שיטת רבי אליעזר קדשו אותן בהמות לבדק הבית, ואילו רבי יהושע סבור שאותן בהמות קדשו למזבח ואמורות להיקרב על גבי המזבח. מביא ירושלמי בהקשר לכך משנה ממסכת תמורה. תמת נינן, יש בקודשי בדק הבית, כלומר יש חומרה בקודשי בדק הבית, חומרה שאינה קיימת בקודשי מזבח. קודשי בדק הבית, נחזור שוב ונבאר, הכוונה דברים שאנו מקדישים ואינם ראויים להקרבה, והכסף, כלומר השווי שלהם, שייך לבדק הבית, ואילו קודשי מזבח, אלו הן קורבנות הראויים להיקרב על גבי המזבח. מביאה משנה במסכת תמורה, חומרה הקיימת בקודשי בדק הבית שאינה קיימת בקודשי מזבח, שסתם הקדשות. ברגע שאדם מקדיש ולא מציין למה הוא מקדיש, הרי שההקדש שלו הולך לבדק הבית, זוהי חומרה אחת. והחומרה השנייה, שהקדש בדק הבית חל על הכל, אפילו על עצים ואבנים, בניגוד לקודשי מזבח שיכולים לחול רק על בהמות תמימות הראויות להיקרב על גבי המזבח. החומרה הנוספת, מועלין בגידוליהן, כגון אדם שהקדיש לבדק הבית תרנגולת, והיא למעשה יש לה ביצה, או חלב שלמעשה נוצר מבהמה של בדק הבית. באופן כזה יש שם דין מעילה, מה שאין כן בקודשי מזבח, שאין בקודשי מזבח מעילה. והחומרה הנוספת הרביעית, ואין בין עניה לכהנים, כלומר, בניגוד לקודשי מזבח, ששם הכהנים יכולים להנות מהאור או לאכול את הקורבן בעצמו לאחר הקרבתו, בקודשי בדק הבית הדבר הזה אינו מתקיים. אמר רבי חנניה, מכך שאמרה המשנה במסכת תמורה שסתם הקדשות לבדק הבית, והמשנה לא חילקה האם יש לאדם בהמות או כל דבר אחר, משמע שהמשנה בתמורה עולה בקנה אחד עם שיטתו של רבי אליעזר. דתנינן, שהרי למדנו בשיטתו של רבי אליעזר שהובאה במשנתנו כאן במסכת שקלים, המקדיש נכסיו באופן סתמי ולא ציין לאן הוא מקדיש, והייתה בהן אמרה המשנה בהמה ראויה להיקרב על גבי המזבח, זכרים ונקבות. רבי אליעזר אומר, זכרים יימחו, כלומר ייפדו לצורכי עולות, במאות שאנו פודים את אותן, בהמות אנו מוכרים לאנשים המעוניינים להקריב אותם כקורבנות עולה, ונקבות יימחו לאנשים שמעוניינים להקריב זבחי שלמים, והמאות שקיבלנו מאותם אנשים שקנו את אותם קורבנות ודמיהן ייפלו עם שאר נכסים לבדק הבית, מה שאין כן לשיטתו של רבי יהושע שסבר שהבהמות עצמן קדושות בקדושת מזבח. בכל זאת סבור רבי אליעזר שהבהמות אמנם יקרבו על גבי המזבח, אבל מאותיהן ילכו לבדק הבית. מבאר הירושלמי מאות טעמו של רבי אליעזר. אמר רבי יוחנן תמה דרבי אליעזר, ומהפסוק שמופיע בויקרא כ"ז פסוק י"ד, אומרת התורה, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, והאריכו הכהן בין טוב ובין רע. שואלת הגמרא, מנן קיימין, באיזה מקרה, באיזה אופן עוסקת כאן התורה, עוסק כאן הפסוק? אם בבית דירה, אם המדובר באדם שיקדיש את בית הדירה שלו, הלו כבר כתיב בפסוק תדבר, בפסוק שלאחר מכן, אם המקדיש יגאל את ביתו. בהכרח שהפסוק שקדם לכך, פסוק י' ד', אינו מדבר באדם שמקדיש את ביתו. אלא כן ענן קיימין, חייבים לבאר שפסוק י' ד' עוסק באדם שמקדיש נכסיו, כלומר הוא יקדיש את כל נכסיו. ומכך שאמרה התורה קודש להשם, משמע שכולו להשם, ומכאן למד רבי אליעזר שסתם הקדשות, אדם שמקדיש ולא מציין לאיזה רשות הוא מקדיש, האם לקודשי מזבח או לקודשי בדק הבית, הרי שהוא הקדיש לבדק הבית. והסיבה, שהרי קודשי מזבח אי אפשר לומר שם כולם להשם, שהרי הכהנים נהנים מאכילת הבשר ומהאורות, בניגוד לקודשי בדק הבית שהכל הולך לבדק הבית והכהנים אינם נהנים ולא כלום. אמר רבי זירה בשם רב חונה בשם רב פליגין, נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע במשנתנו, דווקא באדם שהקדיש את כל נכסיו בסתם. אבל במקדיש עדרו ולא כל נכסיו, אלא אדם שהקדיש את עדרו, כולם עמודי, כולם מודים שהוא למזבח, ואף רבי אליעזר שסבר שאדם שמקדיש את כל נכסיו סתם, הרי שהבהמות הללו נמכרות לצורכי שלמים ועולות, אבל המאות הולכות לבדק הבית, זהו דווקא במקום שיש נכסים שהולכים לבדק הבית, כגון אדם שהקדיש את כל נכסיו, אבל מי שמקדיש רק אדרים של בהמות, בוודאי שהוא מתכוון שאותן בהמות יקדשו לצורכי מזבח, והם לא קדושים בקדושת בדק הבית. לעומת זאת, רבי בא ברוך הוא נאמר בשם רב להפך. מה פליגין? באיזה אופן נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע במשנתנו? דווקא באדם שהקדיש את עדרו, שאז רבי יהושע סבור שהוא הקדיש לקודשו מזבח, ורבי אליעזר חולק. אבל באדם שמקדיש את נכסיו סתם, מכיוון שחלק מהנכסים בוודאי הולכים רק לבדק הבית, כל מה שלא ראוי להיקרב על גבי המזבח, אם כן כולם עמודי, גם רבי יהושע מודה לרבי אליעזר, שאף הבהמות קדושות לבדק הבית, כלומר מוכרים את הנקבות ואת הזכרים לצורכי עולות ושלמים, ואילו המאות שקיבלנו בתמורתן, אלו הם המאות הולכות לבדק הבית. אומרת הגמרא על דת דרבי זיורה, מילא לפי שיטתו של רב זירה שסבר שהם נחלקו במקדיש נכסיו סתם ניחא, הרי שאנו מבינים את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. אולם וקשי על דרבי בא שסבר שהמחלוקת באדם שמקדיש את עדרו את בהמותיו, שאלת הגמרא וכי בהמה לא למזבח היא? ואם כן מדוע רבי אליעזר אומר שהוא הקדיש לבדק הבית, הרי אותה בהמה בוודאי ראויה להיקרב על גבי המזבח? מתרץ הירושלמי, משיב הירושלמי על קושייה זו, אמנם בהמה למזבח, זה נכון שאדם שיקדיש את עדרי בהמותיו, הרי אלו הבהמות ראויות לקרב על גבי המזבח. אבל נשאלת השאלה, ולמה סתם האיש הזה? למה אותו אדם שמקדיש רק עדרים של בהמות, לא אומר את המילים, הקדש מזבח, קודשי מזבח, אלא בהכרח מכיוון שהוא דיבר באופן סתמי, שהוא כאומר, לא יהיו אלא לבדק הבית, כי סתם אדם שמקדיש לקודשי מזבח, אומר בצורה מפורשת שהוא מקדיש לצורכי מזבח. רבי יוחנן אמר שיטה השלישית מביאה ירושלמי בביאור מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. לפי שיטה זו לא שניה אין הבדל. היא המקדיש נכסיו, היא המקדיש עדרו, היא המחלוקת. לפי שיטת רבי יוחנן, בניגוד לשתי השיטות הקודמות שראינו, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע קיימת גם באדם שמקדיש את כל נכסיו באופן סתמי, וגם באדם שמקדיש את עדרי בהמותיו באופן סתמי, שלפי שיטת רבי יהושע הכל הולך לקודשי מזבח, אותן בהמות, ואילו רבי אליעזר סבור שהכל הולך לקודשי בדק הבית. כיוון שלמדנו במשנה, שהמשנה עסקה באדם שיש לו בהמה תמימה שהוא הקדיש אותה לבדק הבית, שאמרה המשנה שהוא צריך לפדות אותה באמצעות כך שהוא מוכר את אותה בהמה לאדם המחויב בקורבן ממין הבהמה, אם זה נקבה, שלמים, אם זה זכר, זה עולה. אבל אי אפשר לפדות את אותה בהמה לחולין, והסיבה, כי יש לנו כלל שקובע שכל בהמה שהקדיש אותה והיא ראויה להקרבה, הרי שהיא אינה יוצאת מידי מזבח לעולם, ולכן אנו מוכרים את אותה בהמה לאדם שמחויב בקורבן ממין הבהמה הזאת, ואילו המאות הולכות לבדק הבית. אם כן, דנה כעת הגמרא, מה הדין האדם שיש לו בהמות כאלו, שהוא צריך לפדות אותם, כלומר למכור אותם לקונים לצורך הקרבת הקורבנות, אבל בטרם שאותם קונים הגיעו, מה דינם של אותם בהמות? רב חונה אמר בשם רב, וכן רבי אבא אמר בשם רבי יוחנן, קודשי בדק הבית שפודיין תמימין יצאו לחולין. כלומר בהמה שקדושה בקדושת בדק הבית, וטרם שנפדתה, פדינו אותה הרי שהיא יצאה לחולין, ומביא הירושלמי ראיה לכך מהמשנה מתנית האמרה כן. המשנה בחולין אומרת שכל בהמות שקדם הוא קבוע להקדשן למזבח, מכיוון שמראש לא חל על אותה בהמה קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים. כלומר, בשביל שיחול על בהמה קדושת הגוף, הרי שאותה בהמה צריכה להיות ראויה להיקרב על גבי המזבח. לאחר מכן, לאחר שאותה בהמה קדשה, הרי שאי אפשר לפדותה לעולמים, אלא אם כן ייפול במום. והסיבה, שברגע שנופל מום באותה בהמה שהייתה קדושה בקדושת הגוף, הרי שירד באופן מיידי קדושתה מדרגת קדושת הגוף החמורה לדרגת קדושת דמים הקלה. ובאופן כזה אומר הירושלמי, שאותה בהמה שקדם ומקבוע להקדשה, כלומר, לא חל עליה מעולם קדושת הגוף, אלא רק קדושת דמים. באופן כזה, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונה, בניגוד לבהמה שהייתה קדושה בקדושת הגוף. ונפל במום, שאז ברגע נפילת המום ירד קדושתה מקדושת הגוף לקדושת דמים, שאז היא בגדר פסולי המוקדשים. ופסולי המוקדשים מכיוון שבעברה היא כן הייתה קדושה בקדושת הגוף, למרות שהיא כבר נפדתה ויצאה לחולין, הרי שוולדותיהן וחלבן עשו מפאת קדושתן שהיו בהם בעבר. אבל כזאת בהמה שמראש לא חלה עליה קדושת הגוף כלל ועיקר, הרי שוולדן וחלבן מותר. ולמדנו מכאן שגם בהמות קודשי בדק הבית, למרות שפדינו אותה מכיוון שמעולם בעבר לא חלה עליהם קדושת הגוף, הרי שוולדן וחלבן מותר. דוחה ירושלמי ראייה זו מהמשנה בחולין ואומר, רבי חזקיה בשם רב חסדא אומר תפטור, שפודיין תמידין והוממו. כלומר, משם אין ראייה, אלא אם לאחר הפדיון מבדק הבית נפל בום בבהמות, שכעת אותה בהמה אינה עומדת להקרבה. אבל אם זה לא קרה, יש מקום לחלק בין המקרים. שרה משנה בחולין עוסקת בבהמות, שכבר לא היו ראויות לעולם לגבי מזבח מחמת שנפל בהמו. משן כן רבי יוחנן עוסק בבהמות שעדיין ראויות להקרבה, אמנם הוא לא התכוון להקריב אותם, ואנחנו מחכים שיקנה אותם מישהו שמעוניין להקריב אותה, והכסף ילך לבדק הבית, אבל מכיוון שבהמה כזאת פונטציאלית ראויה בכל רגע נתון להקרבה, ייתכן שוולדן וחלבן יעשו. רבי יוסף בשם רב חסדא אמר, יש אכן ראיה לכך מהמשנה, מתנית אמרה כנשראיה מהמשנה בתמורה, שלאחר שנפל מום בבהמות, הרי שוולדן וחלבן יהיה מותר. והסיבה, שרה משנה שם אומרת שישנה חומרה שמתקיימת בקודשי מזבח, שאינה קיימת בקודשי בדק הבית. ומה היא החומרה? שקודשי מזבח ברגע שנפל בהמום, וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן, כפי שלמנו כי אותה בהמה כעת מוגדרת כפסולה המוקדשים, שלמרות שכעת היא נפדית ויוצאת לחולין, הרי שחלים עליה עדיין כללים מחמת העבר שלה, שהיא הייתה קדושה בדרגה החמורה של קדושת הגוף, וחומרה זו אינה קיימת בבדק הבית. הרי שלמדנו מהמשנה, שקודשי בדק הבית שנפל בהמום, ולדן וחלבן מותר. למדנו מכאן, שכל קודשי בדק הבית שנפל בהמום, הרי אלו קודשי בדק הבית יוצאים לחולין לחלוטין, ומכאן ראיה. רב חזקיה בשם רבי יוסף אומר שיש הוכחה, שקודשי בדק הבית שפודיין תמימין, ברגע שלקחנו, בהמות שהוקדשו לא להקרבה על גבי המזבח, אלא בהמות שהוקדשו לבדק הבית, אם פדינו אותן, כשאותן בהמות תמימות, הרי שהבהמה יצאה לחולין לחלוטין, ואין בה שום קדושה, לא על צמרה, לא על ולדותיה, ולא על חלבה. והראיה, אם תימר לא יצאו לחולין, אם תאמר, שבאותה בהמה שקדשה לבדק הבית, עדיין קדושתה עליה, אם כן נשאלת השאלה, היאך קודשי המזבח חלין על קודשי בדק הבית, הרי יש לנו כלל שקדושה היא נחלה על קדושה. וכיצד אומרת כאן המשנה אצלנו שצריך למכור את אותה בהמה שקדושה בקדושת בדק הבית לצורכי קורבן? למדנו כאן מהמשנה שקודשי מזבח חלים על קודשי בדק הבית, זה חייב להיות דווקא שקודשי מזבח חמורים יותר מקודשי בדק הבית, כי ברגע שהבהמה קדושה בקדושת בדק הבית, הרי שהיא יכולה לצאת לחולין לחלוטין, מה שאין כן בקודשי מזבח תמיד, אנחנו נזכור לה שבעברה היא הייתה קדושה בקדושת מזבח, ואף אם קדושתה תראה לקדושת דמים מחמת שיפול במום, ונפדה אותה והיא תצא לחולין, עדיין נשארו בחומרות מסוימות, כגון שוולדותיה וחלבה יעשו. אומר הירושלמי בעלי מומין שהקדישה למזבח, קדושת המזבח חלה עליהן, לידה מילה, לאיזה עניין אנו אומרים שבעלי מומין שהקדישם למזבח חלה עליהם קדושת מזבח, עונה ירושלמי לגיזה ועבודה, כלומר שגם לאחר שנפדה אותם עדיין יש שם אסור גיזה, עבודה וכל הדברים הללו מחמת עברם שהיו קדושים. כעת מבאר הירושלמי את החילוק שלמדנו במשנה בין בהמות זכרים ונקבות לגבי הקדש. מבאר הירושלמי חילוק שאומר את הברייתא כפי החילוק שהוזכר במשנה. אומרת הביתה, הפריש נקבה לעולתו ולפסחו ולאשמו. המחנה המשותף בין עולה, פסח ואשם, שלושת סוגי הקורבנות הללו, באים רק מן הזכרים ואינם באים מן הנקבות. ועדינו, שחלה עליהם קדושת הגוף, כלומר, למרות שעולה, פסח ואשם לא יכולים לבוא ממין נקבה אלא רק ממין זכר, ואותו אדם הפריש נקבה לקורבן עולה, פסח ואשם בכל זאת, קדושת הגוף חלה על אותה נקבה, למרות שמלכתחילה היא לא יכלה ולא יכולה להיקרב לו לעולה לו לפסח ולא לאשם. והדבר הנוסף, היא עושה תמורה, כלומר, אם אמירו בה בהמת חולין, חלים שם דיני תמורה. רבי שמעון אומר, תלוי, אם זה לעולתו עושה תמורה. כלומר, אם אדם נקח נקבה והפריש אותה, התפיסה להשם של קורבן עולה, הרי שחלה שם קדושת הגוף, ואותו קורבן אפילו יכול לייצר תמורה, אולם לפסחו ולהשמו אינו עושה תמורה. רבי שמעון בן יהודה חולק ואומר, משום רבי שמעון, לעולתו, לפסחו ולהשמו, לשלושת סוגי הקורבנות הללו, אינו עושה תמורה, וכעת מבאר הירושלמי את שלושת השיטות. אמר רבי יוחנן, תמה דרבי שמעון, טעמו של רבי שמעון שאמר שלעולתו עושה תמורה, ואילו לפסחו ולהשמו אינו עושה תמורה, שכן מצאנו נקבה באוף כשרה לבוא עולה. כלומר, יש לנו כלל שבאופות אין דיני תמות וזכות, אין הבדל באוף בין זכה לבין נקבה לגבי הדברים הללו, ואין דיני תמות. וכיוון שלמדנו שנקבה באוף כשרה לבוא עולה, למרות שעולה הוא ממין זכה, וזהו רק בגלל שאין דיני זכות ונקבות באופות, למדנו מכאן שאין קדושת עולה מופקעת כל כך מנקבה, מה שאין כן בפסח והשם, שהרי פסח והשם אינם יכולים לבוא מן האופות. יוצא שיש חילוק בין עולה לבין פסח והשם. ואמר רבי יוחנן תמה דרבי שמעון, לפי שיטתו של רבי שמעון בן יהודה שאמר, שלעולתו לפסחו ולהשמו אינו עושה תמורה, הביור הוא, אם מין במינו הוא חלוק עליו, כלומר, אם במין שראוי לאותו קורבן, סבור רבי שמעון, שאם הבהמה לא בגיל הראוי לבוא לאותו קורבן, לא חלה שם קדושת הגוף, לא כל שכן מין בשאינו מינו, כלומר אם הוא יפריש נקבה במקום זכר, שאין כאן קדושת הגוף, ומבאר הירושלמי מה הכוונה, איזה הוא מין במינו שהוא חלוק עליו? כעד הדתניה, שם בן שנה והביא בן שתיים יצא, בן שתיים והביא בן שלוש לא יצא. והפני משה כאן גרס בדברי הירושלמי, בדברי הברייתא, השם בן שנה והביא בן שתיים, או השם בן שתיים והביא בן שנה כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה ועליהם להביא קורבן השם נוסף. ואילו רבי שמעון חולק ואומר, כל עצמם אינם קדושים, כלומר השם נזיר ומצורע שדינם, שהם צריכים להיות בני שנה, אם הוא הביא בן שנתיים, או לחילופין יתר האשמות, שדינם לבוא בגיל שנתיים והביא בן שנה, לדעת הנקמה הקורבן כאשר אולם הבעלים לא יצא ידי חובה, ועליו להביא קורבן נוסף, לעומת שיטת רבי שמעון, שלא חלה כאן קדושת הגוף כלל ועיקר, ואם כן קל וחומר שאם הוא הביא נקבה לעולה, שאין כאן בכלל קדושת הגוף. ולכן אומר רבי שמעון, אם אדם לוקח נקבה לעולתו, לפסחו ולהשמו, הרי אפילו אם הוא היה מביא ממין זכר, אבל לא בגיל המתאימה, היינו אומרים, שאין כאן בכלל קדושת קורבן, לא חלה כאן קדושת הגוף כלל ועיקר, אם כן קל וחומר, שהוא שינה לא בגיל, אלא שינה במין, הביא במקום זכר נקבה, שאין קדושה כלל, ואם אין קדושה כלל, בוודאי שאין תמורה, ואין שום דבר. וזוהי סברת רבי שמעון בן יהודה, שאומר משום רבי שמעון, שאם אדם מביא נקבה והפריש אותה לקורבן עולה שאמור לבוא ממין זכר, או לקורבן פסח שאף הוא אמור לבוא ממין זכר, או לחילופין לקורבן השם שאף הוא אמור לבוא ממין זכר, לא חלה כאן קדושת הגוף, ולכן אין כאן גם דיני תמורה. אמר רבי יוחנן רבי שמעון, לפי שיטתו של רבי שמעון בן יהודה, ורבי יהושע במשנה, שניהם אמור דבר אחד. כמד רבי יהושע אמר, כפי שאמר רבי יהושע במשנתנו, שנקבה לעולה אדם שהתפיס נקבה לקורבן עולה, לא קצ'ה אלא הקדש דמים בלבד. שרי רבי יהושע במשנה אמר שאדם שהקדיש את נכסיו סתם, והיו שם חלק מנכסיו בהמות נקבות, אמר רבי יהושע שמוכרים אותם לצורכי שלמים, כלומר לאלו שאמורים להקריב קורבן שלמים, ואילו הדמים ילכו לקורבן עולה. כלומר, יוצא שלא חל כאן קדושת הגוף לעולה, אלא רק קדושת דמים. אם כן, כן רבי שמעון, כך רבי שמעון על פי שיטתו של רבי שמעון בן יהודה, אף הוא אמר וסבר שאדם שהפריש נקבה לעולה לא קדשה אלא הקדש דמים, כפי שראינו בשיטתו. אם תימר קדשה הקדש הגוף, מבאר הירושלמי, אם נאמר שרבי יהושע במשנתנו סבר שהבהמות הללו קדשו קדושת הגוף, אם כן היה הדין צריך להיות שיראו עד שיסתעבו, כלומר נמתין שיפול בהמום, ואז כשיפול בהמום וירד קדושתה מקדושת הגוף לקדושת דמים, רק אז נוכל למכור אותם ולקנות בדמיהם עולה. אבל מכך שרבי יהושע אמר שאנו מוכרים את הבהמה עצמה למי שרוצה להקריב וצריך להקריב קורבן שלמים, למדנו שמראש אין כאן קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד. ברייתא נוספת מביאה ירושלמי בנידון שלמדנו כעת, לגבי אדם שהפריש נקבה לקורבן עולה, לקורבן פסח או לקורבן השם. אמר רבי, אני רואה את דברי רבי שמעון בפסח, והסיבה שמה הקדש פסח בשלמים. כלומר, כפי שלמדנו, כל קורבן פסח, ברירת המחדל שלו היא קורבן שלמים. כלומר, בכל קורבן פסח יש פונטציאל מסוים של קורבן שלמים. נניח אם האדם יקריב קורבן פסח ביוד ג' בניסן ולא ביוד ד' בניסן, הקורבן הזה יכול להיות פסח. ובוודאי שאם האדם ימתין עם קורבן פסח ולא יקריב אותו ביוד ד' בניסן, אלא בתתווה, בתתזיין לאחר הפסח, הרי שהקורבן קשר לקורבן שלמים. ומכיוון שקורבן שלמים יכול לחול על נקבה, אם כן למדנו, מכיוון שמותר הפסח בשלמים, ובכל פסח יש איזשהו צד, איזשהו אחוז מסוים של קורבן שלמים, וכיוון שקורבן נקבה, ממי נקבה קשר לשלמים, יוצא שכל אדם שהקדיש נקבה לפסח, יכול לחול שם קדושת הגוף, בגלל שבכל קורבן פסח מסתתר איזשהו חלק קטן של קורבן שלמים. אבל כל זה לא שייך לא בעולה ולא באשם. כי עולה ואשם בניגוד לקורבן פסח, זה רק עולה ואשם. ועולה ואשם באים רק ממין זכר בניגוד לקורבן פסח, שכפי שלמדנו, הצד של הנקבה יכול לחול עליו. שואלה ירושלמי, אם כן רבי היה צריך לומר ולא הראה את דברי רבי שמעון באשם, שמה הקדש אשם בעולה. הרי אותו כלל שחל על קורבן פסח, שבכל קורבן פסח יש פונטציאל של קורבן שלמים. הכלל הוא שבכל קורבן אשם יש פונטציאל של קורבן עולה. ואם בכל אשם יש עולה, אם כן מדוע הוא מחלק בין עולה לבין אשם, שאדם שהפריש נקבה לעולתו חל קדושת הגוף, ואילו אדם שהפריש אשם לעולתו לא חל אשם קדושת הגוף, ועלו בכל אשם יש עולה. אמר רבי יבין, יש הבדל. אם מקדיש פסח בשלמים, גופו קרב שלמים. יש הבדל בין הפונטציאל שקיים בקורבן פסח לבין הפונטציאל שקיים בקורבן אשם. כל קורבן פסח הוא עצמו יכול לבוא שלמים. אם תמתין עם הקורבן ולא תקריב אותו ביוד ד' בניסן, כגון שקורבן הפסח שלך עבד, והפרשת קורבן פסח אחר, ולאחר מכן מצאת את קורבן הפסח המקורי, הרי שכשאתה מקריב אותו לאחר יוד ד' בניסן, הוא עצמו, הקורבן עצמו קרב במקום פסח, קרב לשלמים. יוצא שכל קורבן פסח במהותו הוא גופו יכול להיקרב כקורבן שלמים, ומכיוון שקורבן שלמים בא גם מזכה וגם מנקבה, יוצא שנקבה ופסח זה לא שני מינים המנוגדים זה לזה כלל ועיקר. מה שאין כן, קורבן אשם מבאר הירושלמי, אם יקדיש אשם ונשתייר בעולה, אין גופו קרב עולה. אלא מה אנחנו עושים בקורבן האשם שכבר יצאנו ידי חובה? זה לא שאנחנו מקריבים את האשם לשם עולה, כפי שאנחנו עושים בפסח שמקריבים את הפסח עצמו לשם עולה. אלא הכלל שאומר שמותר אשם בעולה מלמד אותנו, לא שקורבן האשם קרב כעולה, אלא ממתינים שיפול מום באותו קורבן אשם, מוכרים אותו לאחר שיפול בו מום, ואז ירדה קדושתו מקדושת הגוף לקדושת דמים, ואז הוא יוצא לחולין, ובמאות אנו קונים קורבן עולה. יוצא שבניגוד לפסח ושלמים, שאנחנו יכולים לומר שקורבן פסח עצמו קרב שלמים, ועל פי זה לומר שאדם שיפריש נקבה לקורבן פסח, זה לא שני דברים כל כך המנוגדים זה לזה, ולכן יכולה לחול קדושת הגוף, שהרי קורבן השלמים בא גם ממי נקבה, וכל קורבן פסח הוא סוג של שלמים, בעולה ואשם זה שני דברים שונים. אם האשם היה בעולה, אז כפי שבעולה אם אדם יפריש נקבה לעולתו, אתה אומר חל כאן קדושת הגוף. היית צריך לומר גם האדם שיפריש נקבה לאשם. כי כל האשם זה עולה. אבל מכיוון שקורבן האשם לעולם לא יקרב לקורבן עולה, לכן הכלל הזה לא חל כאן. ולכן אמורות שבקורבן עולה, אם אדם יפריש נקבה לעולתו, חל קדושת הגוף. בכל זאת, אם אדם יפריש נקבה לאשמו, הרי שלא יחול שם קדושת הגוף. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף הימי ירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רבי יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...